שלום וברכה. הנושא שאנחנו נעסוק בו היום נוגע, אני מקווה, לכל אחד, וזה היצר הרע. מדוע? משום שאם ימצא אדם שאין לו יצר הרע, הרי שהוא נתון בסכנה. אין לכם דפים עוד? עוד מעט יבואו עוד דפים. כן, אדם שאין לו יצר הרע, תביא קצת לנשים גם. אדם שאין לו יצר הרע הוא בסכנה, משום שיש להניח שהוא הפסיק להיות אדם. ולכן מקובל, כשלילדים אין יצר הרע, לקחת אותו מהר, לקחת את הילדים מהר לפסיכולוג או לרופא. זאת אומרת, ילד שאינו רוצה לאכול, אינו רוצה לטרוף, אינו רוצה שום דבר לעצמו, סימן שמשהו חסר באישיות שלו. על כן בוודאי שיש לנו לשמוח על זה שיש לנו ברוך השם יצר הרע, ועד כדי כך שכבר אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע. אומר רבנו המהר"ל, מה פירוש אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע? שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא זה בעיקר היצר הרע, זה הבריאה עצמה. בראתי לו תורה תבלין, זאת אומרת, כיצד לאכול את היצר הרע הזה, כיצד להפוך אותו לדבר בריא ויקר, יש בשביל זה תורה. אבל יש לזכור, וזה אחד הדברים שיעלו לנו מתוך הלימוד שלנו היום, שהיצר הרע זה חלק אינטגרלי של היצירה האנושית. למה זה חשוב מאוד להבין את זה? כי למשל אצל הנוצרים, כיוון שהם שמו לב שיש לאדם יצר הרע, הם התייאשו מן האדם, כי הם חשבו שמכיוון שיש לו יצר הרע אז זה רע. מי אמר שהיצר הרע זה רע? הקדוש ברוך הוא ברא אותו, אז תכבד את זה. על זה באה הערה חשובה מאוד של הגמרא במסכת ברכות דף סמך א', זה מודפס לפניכם מצד ימין, דרש רב נחמן ברב חסדא. מהי דכתיב היצר השם בשני יהודים? למה ביצירת האדם התורה השתמשה בביטוי ויצר, ובביטוי ויצר יש פעמיים יוד? ואז כאן באה התשובה בסוגריים המרובעות: שני יצרים ברא הקדוש ברוך הוא, אחד יצר טוב ואחד יצר רע. מה זה בא לומר? ריבונו של עולם ברא באדם יצר טוב ויצר רע. אם זה לא היה כתוב בתורה, לא הייתי יודע את זה? הרי אנחנו יודעים, עצם זה שהתורה מלאה ציוויים, עשה טוב ואל תעשה רע, סימן שיש לאדם נטייה לעשות טוב ונטייה לעשות רע. אני לא צריך תיאור ביצירת האדם כדי ללמד אותי את זה. אולי אם היה מדובר על יצירתם של בעלי חיים אחרים או של כל נברא אחר, אז אני צריך אינדיקציה של התורה ממה מורכב אותו נברא. אבל האדם זה מי שקורא את התורה. מי שקורא את התורה יודע שיש לו יצר הרע, הוא לא צריך שהתורה תבוא לספר לו את זה. כן? יכולנו לחשוב שהרע הוא תוצאה בדיעבד. זאת אומרת, זו, יפה מאוד, יכולת לומר בעצם שזה שיש רע בעולם זה לא בתוכנית הבסיסית של היצירה, משהו התפקשש במהלך ההיסטוריה ולכן יש יצר הרע, אבל לא חייב להיות. ואז באמת יש לו לאדם לאכול את עצמו הרבה על זה שיש לו יצר הרע. אתה בעצם כיוונת לדבריו של הרב קוק שמודפסים מתחתיו, כן? כתוב קוף פחת, זה מתוך עניה על הסוגיה הזאת. דרש רב נחמן ברב חסדא, מהי דכתיב היצר השם שני יהודים? שני יצרים ברא הקדוש ברוך הוא באדם, יצר הטוב ויצר הרע וכו'. להוציא מהמחשבה שהכרח החומר הוא גורם הרעות והתכונות הפחותות, וטבע החיוב אין מנוס ממנו, אין ממנו מנוס, כי אם לתכלית נכונה יצר הקדוש ברוך הוא שתי היצירות. וכשם שהיצר הטוב וכל התכונות הטובות הם יצירה חיובית לשם תכלית נעלה, גם היצירה של התכונות הרעות היא גם כן יצירה מיוחדת בעלת תכלית הגונה ונכבדה. כלומר, לכן התורה סיפרה לנו את יצירת היצר הרע, שנבין שמלכתחילה רצה ריבונו של עולם שבנפש האדם יימצא היצר הרע, ולא רק מפני המפגש שלו עם העולם החומרי הוא נכשל ברע, אלא גם אם האדם היה נפש בלבד, מלכתחילה היה ריבונו של עולם בורא בו יצר טוב ויצר רע, ללא קשר עם ההתמודדות עם העולם החומרי. ריבונו של עולם מעוניין שיהיה יצר הרע באדם. זה מעניין, למה הוא כל כך מעוניין? אבל על כל פנים, זה ברור שיצר הרע הוא חלק אינטגרלי של נפש האדם, ויש לקבל אותו באהבה, בדיוק כפי שאנחנו מקבלים באהבה את היצר הטוב. כשם שהיצר הטוב ממלא חלק מתפקיד האדם ביצירה, כך יצרו הרע ממלא תפקיד. מהו התפקיד? אנחנו, ייתכן שאנחנו ניגע בזה קצת בהמשך. אבל על כל פנים, ברור שיש תפקיד ליצר הרע, והוא חשוב מאוד. ועוד יותר יש להתבונן בזה, שככל שאדם הוא במעלה יתרה, כך יצרו הרע גדול. כפי שאמרו חכמים, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, שיצר הרע זה מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נתן דווקא לאנשים גדולים, בעוד שאנשים קטנים, מפאת קטנותם, אין ראוי להם יצר הרע מפני קטנותם. מה? וכי נותנים כלים יקרים למישהו שאינו מבין את ערכם של הכלים האלה? אלא ברור, דווקא האנשים הגדולים יצרם הרע הוא גדול. והשאלה היא למה? את זה שואל המהר"ל מפראג בספר נצח ישראל פרק ב', זה מודפס משמאל למעלה. אומר המהר"ל, ויש לשאול, מפני מה דווקא מתגרה באותו שיש לו מעלה? הנה, המהר"ל שמה מביא כמה מקורות שהיצר הרע שייך דווקא לאנשים גדולים, במיוחד לעם ישראל ובמיוחד לתלמידי חכמים שבישראל. למה? פירוש דבר זה, כי מי שיש לו מעלה גדולה יותר ממה שהוא לשאר אדם, נחשב דבר זה כאילו הוא יוצא מן הסדר והשיעור, ובשביל זה דבק בהם כוח אשר הוא מבטל מעלתם, אשר הוא חוץ מן השיעור המוגבל. כלומר, למשל, אם תנסו לקחת מפה גדולה, לשים על שולחן גדול. אם מרימים את השולחן מאיזושהי נקודה, מרימים את המפה מאיזושהי נקודה באמצע השולחן, תופעה ידועה, המפה נדבקת אל השולחן. זה הלחץ האטמוספרי. כן? כלומר, עמוד האוויר שעומד מעל כל המפה כולה מונע את הרמתה של המפה מנקודה אחת שבאמצע. כלומר, כאשר אני מנסה להרים את המפה, אני עושה מעשה שחורג מן הטבע הכללי של אותה המפה. לכן בא הטבע הכללי ומנסה לבטל את המעלה הזאת. וכאן הטבע הכללי נלחם על נפשו. כלומר, העולם, הטבע אוהב הרמוניה, אוהב אחידות. ברגע שאדם צדיק או בעל מעלה, המעלה הזאת מבטלת את האיזון של העולם. לכן בא היצר הרע כמשקל נגד. למדנו אם כן משהו חשוב מאוד. היצר הרע זה הברקסים, המעצורים, הבלמים, נאמר. הבלמים של העלייה, כן. הטבע של העולם, לא. הטבע של העולם זה האחידות. לא, האחידות. כאשר יש מעלה על פני אותה האחידות, אז נולדת הנטייה הרעה, שהיא לבטל את אותה מעלה. הבנת? מצבו של העולם הוא לא רע ולא טוב, הוא נתון. ברגע שיש מדרגות, נוצר המתח שתוכל לקרוא לו הרע. כן. נכון. נכון, ולכן באמת הגמרא אומרת רשעים מלאים חרטות. הרשעים מלאים חרטות, הם מתגברים ומצליחים להיות רשעים בכל זאת. רשע גדול זה לא אדם קטן, רשע גדול זה אדם שיש לו כוחות ענקיים של רשע לעומת יצרו הטוב. יש אנשים רשעים בינוניים, אז גם צדיקים בינוניים הם יהיו. רשע גדול זה עוצמה. זה הבלם כלפי מטה, שאם לא כן, אם היה העולם נתון בידי הצדיקים, אז הצדיקים כל כך רוחניים שהם היו מבטלים את טבע העולם. לכן הקדוש ברוך הוא, כדי לתת לנו שורשים בעולם הזה, נתן לנו את היצר הרע. יש משל ידוע, כן? מהי הנשמה בעולם הזה? מובא בקהלת רבה, וגם הרמח"ל מביא את זה במסילת ישרים מפורסם. הנשמה הזה בת מלך. בת מלך שהסיעו אותה לכפרי. אז כמה שהכפרי הוא טוב ונותן לה כל מעדנים שבעולם, אינה מרוצה, כי היא מתגעגעת לבית אביה, כי היא בת מלך. למור, אם היו נותנים לנפש שלי לעשות מה שהיא רוצה עכשיו, אז הייתה עוזבת מיד את העולם הזה. אז מה יאזן את הנטייה הזאת? הקדוש ברוך הוא ברא בנו את היצר הרע, כלומר אהבת העולם הזה, על מנת להציל אותנו ממוות. זה בבחינת מסוימת, כוונת התורה זה כבר על דרך הדרוש, ואהבת לרעך, אתה צריך לאהוב את הרע שלך. עכשיו, אני אומר את זה כדי להבין איזושהי בעיה פסיכולוגית שיש לאנשים שרוצים להיות צדיקים עם היצר הרע. האדם מתבייש מנטיותיו הרעות. אבל אם הוא היה מבין שנטיותיו הרעות הם האחיזה שלו בעולם הזה על מנת שיוכל לקיים רצון הבורא, אז כבר כל המתח הפנימי שיש בנפש בין היצר הטוב לבין היצר הרע היה פוסק. לכן צריך לקבל באהבה את היצר הרע שלו. אבל מה לעשות איתו? הרי הוא כזה משתולל. טוב, אז יש בשביל זה דרכי התיקון של התורה. כן? על זה יש הדרכה יפה מאוד במסכת ברכות דף ה עמוד א', זה למעלה מצד ימין. אמר רבי לוי בר חמה, אם אני הולך מהר מדי נא להגיד, אם יש שאלות באמצע אפשר לשאול. אמר רבי לוי בר חמה, אמר רבי שמעון בן לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע, שנאמר רגזוב על תחתיו. זאת אומרת, ברגע שיש לך יצר הטוב ויצר הרע, עכשיו הגיע הזמן של האינטראקציה ביניהם, של פעולת הגומלין ביניהם. יצר הטוב צריך לתת למלחמה על יצר הרע, אם ניצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה. אז זה בכלל לא מובן, למה אתה לא אומר ישר לעסוק בתורה? אלא שכנראה יש פה בעיה אחרת. עצם זה שיש נטייה לטוב ונטייה לרע, זה כבר מספיק כדי שהטוב ינצח את הרע. אם אתה יודע מה הטוב ואתה יודע מה הרע, אבל אם לא הצלחת, סימן שאינך יודע מהו הטוב ומהו הרע, לכן באותה מלחמה לא ניצחת. לכן באה הגמרא ואומרת, אם כן אתה צריך ללמוד תורה, תלמד תורה, אתה תדע מה הטוב ומה הרע. אם ניצחו מוטב, ואם לא יעסוק בתורה שנאמר אמרו בלבבכם, אם ניצחו מוטב ואם לאו נקרא קריאת שמה שנאמר על משקפכם. מה קרה? הרי האדם יודע מה הטוב ומה הרע, אבל יש לו בעיה. אני יודע שהטוב הוא טוב, אני יודע שהרע הוא רע, אבל רחמנות על הרע הזה, הקדוש ברוך הוא ברא אותו, אז אני מרגיש קושי מוסרי להילחם ברע, שהרי גם הרע מופיע בתור אחד מכוחות החיים. לכן צריך לקרוא את שמה. מה זה לקרוא את שמה? לגלות את ייחוד הבורא, שאף על פי שברא את הטוב וברא את הרע, אמר לטוב לנצח את הרע. אם כן, זה חלק מייחוד הבורא, כבר אין לך קושי. אם ניצחו מוטב ואם לאו, ראה, למה לא ניצח? עכשיו יש לו כל הנתונים. אלא מה? קריאת שמה מלמדת את ייחוד הבורא, שאותו האלוה הוא זה שיצר את הרע ואת הטוב. ולכן אם הטוב נברא על מנת לבטל את הרע, אם כן זה חלק מאמונת הייחוד. כלומר גם יש משמעות, כי פשוט אני מבין שזה הכל חלק מהתוכנית של הבורא שיבטל. אם ניצחו מוטב ואם לאו, למה לא ניצח? פשוט יאמר אדם, נכון, אני יודע יש משמעות לביטול הרע, אני יודע מה טוב מה רע, יש לי כוחות לזה, אבל מה אכפת לי? אני אדיש. כלומר, כל זה חסר משמעות עבורי. לכן אומר, ואם לאו, יזכור יום המיטה, שנאמר ודומוס אלה. מה זאת אומרת יום המיטה? מה יקרה ביום המוות? רשי אומר, לא צילמתי, יעמוד בדין. זאת אומרת, מה זה אומר? שזה נוגע לו. סימן שהבעיה הייתה האדישות שלו. נכון, אני יודע, יש טוב ורע, יש ערכים וזה, אבל אני לא אכפת לי כל כך. לא אכפת? אז למה אתה נותן את הדין? אם אתה נותן את הדין, סימן שזה נוגע לך. כלומר, במובן הזה, לתת את הדין על המעשים, זה דבר גדול. זה חסד גדול שעשה השם לתת, להעמיד את האדם בדין. שאם לא כן, לא הייתה שום משמעות למעשים שלו. היה אומר, טוב, אני עושה טוב, אני עושה רע, מה אכפת? אם אני עומד בדין על זה, סימן שזה נוגע לי. כן. בדיוק, זה מה שהתורה עושה. התורה מלמדת אותי מה טוב ומה רע.
אבל יש לו בעיה, נגיד, בנושא מסוים, שהעצה מתגבר.
נכון.
הוא לומד שור שנגח את הפרה.
לכן, לא מדובר על ללמוד שור שנגח את הפרה, מדובר על ללמוד כל התורה כולה, כולל אותה בעיה שיש לו. ברור?
זה לא פותר לו את הבעיה.
ודאי שזה יפתור את הבעיה, הוא ידע את כל התורה כולה, אז עכשיו הוא ידע מה טוב ומה רע. כלומר, איך אמר אפלטון, אם האדם היה יודע מה האמת, לא היה חוטא מעולם. כלומר, כל חטא נובע מאי ידיעת האמת. אם לא, אז ודאי שלא היה חוטא. כן. נותנים את הדין על זה שלא יודעים את האמת. כלומר, עיקר דינו של האדם זה אם הוא לומד או לא לומד. אין כל השאר זה פרטים לעומת זה. כן.
יש רע אבסולוטי?
מה אתה מתכוון רע אבסולוטי?
זאת אומרת, מבין שכל דבר רע בעצם יש לו נפלה טובה. יש רע מוחלט?
לא, ודאי שלא. יש תמיד את הכל אפשר לרומם. גם את הרע המוחלט אפשר לרומם. טוב, אבל זה לא נושא לכאן. מה שאתה שואל כאן זאת שאלה מטאפיזית. כלומר, האם אפשר לומר שיש מציאות לרע מוחלט? כן? כי אנחנו מדברים בתחום המוסר. היצר הרע, לא הרע. או, זה הנושא שלנו עכשיו. יצר הרע, לא הרע. ביידי. כן. וכאן יש... זאת אומרת שיש אפשרות להילחם ברע, אבל קודם כל מתוך ההתוודאות למשמעות שלו. למשל, כשילד נולד, מה יש לו? יצר טוב או יצר רע? מי אמר רע? מה? שניהם. מי אמר שניהם? אתה. תחליטו. מישהו יגיד לי רק טוב. אתם יודעים, יש בזה שיטות שונות אצל האומות. היה גוי אחד נאיבי בצרפת, קראו לו רוסו. הוא אמר, האדם נברא עם יצר הטוב בלבד. מאיפה ביצר הרע? התרבות קלקלה אותו. האמנה החברתית קלקלה אותו. טוב, זה קצת נאיבי. מה? יש כאלה שאמרו, האדם נברא עם יצר הרע בלבד. פרויד אמר את זה. מאיפה בא יצר הטוב? מהחברה. החברה לוחצת את הנטיות הטבעיות וכופה עליו את היצר הטוב. מה? מה? יש לה אינטרסים מוסריים, יש הכרה מוסרית שאצל פרויד לא ברור למה היא צודקת. על כל פנים, יש הכרה מוסרית והיא כופה את עצמה על יצר האדם. מה?
לא נולד ממש עם יצרה, אלא השפעות, החוויות הראשונות הם שיצרו את יצרה.
זה גם היה שטבע העולם הוא כזה, שיש לו יצרה.
אם משהו מתחיל קודם, הוא מתחיל קודם הרע.
לפי פרויד?
כן. אבל לא ממש נולד עם יצרה, זה לא משהו מנער ממנו.
היצר הרע, לפי פרויד, זה טבע נפש האדם. זאת אומרת, אין אדם שאין לו תסביך או אידיפוס. אין אדם שאין לו... תסביך המוות. כן, כן, ברור. אני רוצה להתייחס לזה. לפי חז"ל כאן בגמרא נאמר שיש באדם שני יצרים באותה מידה. עכשיו, השאלה היא מתי זה שולט באדם, ואז חז"ל אומרים כן, זה מובא בגמרא במסכת סנהדרין מצד ימין למטה. אמר לו אנטונינוס לרבי, נשמה ממתי ניתנה באדם? לא, זה יותר למטה, באמצע. אמר לו אנטונינוס לרבי, יצר הרע ממתי שולט בו באדם? משעת יצירה או משעת יציאה? אמר לו משעת יצירה. אמר לו אם כן נבעות באימו ויצא, אלא משעת יציאה. אמר רבי, דבר זה לימדני אנטונינוס, והכתוב מסיירו שנאמר לפתח חטאת רובץ. כלומר חזק מדברים על ההופעה הראשונה של היצר הרע עם הלידה. והיצר הטוב ממתי? עוד מקודם. עוד מקודם. ודאי, עוד מקודם. זאת אומרת, אם יצר הרע מופיע באדם רק בצאתו אל אוויר העולם, סימן שמקודם יש לו יצר הטוב בלבד. אבל החוויה הקיומית של המפגש עם העולם דווקא משליטה עליו את היצר הרע דווקא. אבל למה זה חשוב שיש לו יצר הטוב קודם? כדי לתת לו את אותם הנתונים הנדרשים כדי שבבוא הזמן ינצח את היצר הרע. אבל היצר הטוב קדם. אלא שבחיים הקיומיים הוא מכיר רק את היצר הרע. כן. כן, זה אני לא הסברתי למה. אתה צודק שזה קושיה לוגית טובה, אבל זה יוצא מתחילת הגמרא שלא קראתי. כן? נשמה ממתי ניתנה באדם? הנשמה היא משעת פקידה. כן? זה מה שהמסקנה של הסוגיה שמה. זאת אומרת, הנשמה זהו הכוח הנותן. כאן אנחנו צריכים בשלב הזה של הלימוד, כדי להעביר את כל מה שאמרנו, לתת הגדרה. אני לא נתתי שום הגדרה בינתיים, לא של היצר הטוב, גם לא של היצר הרע. אני רוצה כאן להביא הגדרה שנמצאת אצל המקובלים, אצל הרב אשלג בעיקר. יצר הרע זה הרצון אך ורק לקבל. אני מוסיף את המילים אך ורק, כי יש הבחנה בין רצון לקבל ורצון אך לקבל. רצון לקבל זה לא אומר שאין רצון אחר בנוסף לרצון הזה. אבל אם יש רצון אך לקבל, סימן שאין שום רצון אלא לקבל. זאת תהיה הגדרה של היצר הרע. מה? לא הבנתי. זאת קושיה של השכל. אני מדבר מצד הרצון. אני רוצה רק לקבל, וזה בדיוק מה שאומר הילד כשהוא יוצא ממעי אמו. הוא רוצה לקבל חמצן, אחר כך הוא רוצה לקבל חלב, והוא רוצה חום ואהבה והחלפת פיתולים. זה מה שהוא רוצה. מה הוא מוכן לתת בשביל זה? שום דבר. זה יצר הרע מזוקק, טהור לחלוטין. ולכן הילדים צדיקים גמורים. בגלל שאין להם אלא יצר הרע, אם כן הם צדיקים, שהרי אין שום תביעה מוסרית ממנו, כיוון שעניינו לקבל. אדרבה, כפי שציינתי בתחילת הלימוד, אם הוא לא ירצה לקבל, לוקחים אותו לרופא, כי זה מסוכן לא להיות עם היצר הרע הזה בתחילת החיים. כלומר, יצר הרע זה עצם קבלת חייו. כן. צדיק זה מי שצדיק בדינו. כלומר, כשאתה מעמיד אותו בדין, הוא יצא צדיק בדין. זה המשמעות של צדיק. ולכן, מכיוון שאין הוא נתבע להיות בעל מעשים טובים, לכן אין שום טענה נגדו. לכן הוא צדיק גמור. לכן הגמרא אומרת שהעולם עומד על הבל תינוקות של הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. אומרת הגמרא, גם אנחנו לומדים תורה, כן, אבל זה הבל שיש בו חטא, וזה הבל שאין בו חטא. כלומר, התינוק אין בו שום חטא. למה? כי הוא כולו יצר הרע. כן. זה שאלה טובה. זו שאלה שהרמח"ל שואל. אנחנו עוד מעט נגיע לשאלה הזאת. מה? לכאורה, כשאני בא לבקש משהו, זה ביטוי לי יצר הרע. לכאורה. השאלה הייתה, אם כן האדם נברא עם הרצון אך ורק לקבל, אבל בגיל 13 הוא יכול כבר לתת חיים. הוא יכול לתת חיים, הוא יכול להוליד. לתת חיים, לתת, זאת היא ההגדרה היותר בסיסית של היצר הטוב. לקבל בלבד יצר הרע, לתת יצר הטוב. אם כן, במבנה הפיזיולוגי של גוף האדם, גיל 13 הוא הזמן של היצר הטוב, כיוון שהוא יכול להוליד חיים. ולכן, מכאן ואילך הוא מסוגל להיות רשע, כיוון שיש לו מאבק בין היצר הטוב לבין היצר הרע. מובן? כן.
אם עד אז יש לו רק את הרע, עד גיל 13, למה יש הרבה
ילדים
טובים, עושים
הרבה ילדים טובים? כן, ודאי. זו אותה שאלה שהוא שואל, למה לחנך בכלל? כן? למה לחנך? למה ילדים עושים דברים טובים? למה הם כאלה נחמדים ועוזרים וכו'? כן? למה? זה הכנה. כן. מגיל 13 נכנס יצר הטוב בנפש האדם. ולכן הוא עכשיו במאבק בין יצר הטוב שלו, החדש, לבין יצר הרע, הקודם. לכן הוא יכול להיות רשע. מי זה רשע? זה מי שנתן ליצר הרע לגבור על היצר הטוב. זה לא הגיוני? מה? לא, מובן. בסדר. מה? כן? מה? הוא יכול לבחור להיות רק רשע, זה עניין של בחירה חופשית. מה? הוא יכול גם להיות צדיק, זה בעיה שלו. אני לא שומע כלום. למה? לא, אבל יש לו את הכוח להיות צדיק. מה שאין כן, הילד אין לו שום כוח שלא יהיה לו יצר הרע. יש לו רק יצר הרע. ולכן אין שום אפשרות לילד. מה? אבל הוא לא, הוא היה, זה הבנתי את השאלה. הוא היה עוד במאי אימו עם יצר הטוב, אבל מאי אימו זה עולם תיאורטי. כשהוא יוצא לעולם הזה, רק יצר הרע נמצא. מובן? יצר הטוב נגנז, חוזר בגיל 13. כן. בדיוק. כי עד עכשיו, נכון. נכון. זאת אומרת שזה לא על החטאים של הילד, אלא זה על החטאים של האב. זאת אומרת, חטא החינוך. הרי לאב יש מצווה שהיא שייכת לחובה המוסרית שלו, לחנך את בנו. ועל זה יש לו עונשו. ברור? חינוך זה עד גיל 13. מגיל 13 ואילך הוא כבר עומד ברשות עצמו. עד עכשיו הייתי מחויב בזה. עכשיו אני פטור מן החטא הזה. כן, חנוך הנער על פי דרכו. כן, אני מדבר מצד הבחירה החופשית, מצד בניין הנפש. כמובן, מכאן ואילך הוא חייב לחנך אותו בדברים נוספים. זאת אומרת, ללמד אותו אומנות, ללמד אותו מלאכה, ללמד אותו תורה וכו'. כל זה הוא חייב. כן? זה מצד הכלים שהילד אין לו באופן טבעי אצלו. אבל הבחירה החופשית שלו, עמידתו המוסרית על רגליו, זה כבר מגיל 13, הראיה שהוא חייב בעונשין. כן? שמה ש? נכון. נכון. נכון, אבל הוא לוחם על השלטון. הגיע עכשיו מישהו חדש, היצר הטוב. כן, אבל היצר הטוב מנסה להשתלט. יצר הרע נלחם. עכשיו, אם כך, מגיל 13 ואילך נמצאת הסכנה הזאת. עכשיו, אם כן, מה כל החינוך שלפני גיל 13 בא לעשות? הוא בא להכין את המעבר הזה. להכין את האדם לתת. ואז יוצא שלב חדש באישיות של הילד. בשנים הראשונות כבר מתחיל להתפתח מצב כזה שמפני הדרישות של החינוך, הילד נותן. למה הוא נותן? על מנת לקבל. כי הוא מבין שאם הוא לא יעשה קצת משהו למען אמא בבית, אז הוא לא יקבל את הפינוקים שהוא רוצה. אז הוא נותן. הוא נותן אבל על מנת לקבל. כלומר, זה השלב שבו הילד צבוע. מותק של ילד צבוע, אבל צבוע. אבל אף על פי שהדבר הוא חיצוני תחילה, הוא לומד באופן טכני את העבודה של היצר הטוב. מה שגורם שבגיל 13 הוא מתחיל גם להתאהב בנתינה. זאת המשמעות של החינוך עד בגיל 13. הוא מתחיל להתאהב בזה שנותנים. ואז נפתחת אצלו תקופה מאוד מסוכנת מבחינה פסיכולוגית. זה תקופת הנערות, מה שנקרא גיל הטיפש 10. זהו הגיל שבו האדם מסוגל להיות אידיאליסט. ואז יש סכנות אדירות, זה התקופה של ההתאבדויות, זה בגיל הזה. משום שאז האדם מפתח נטייה חדשה. הוא רוצה לתת על מנת לתת בלבד. ואינו רוצה לקבל כלל. זמן מסוכן.
לא משאיר מקום ליצר הרע.
לא משאיר מקום ליצר הרע. אידיאליסט טהור. רואה את הכל בשחור לבן. זה אמת או זה לא אמת? זה טוב או זה לא טוב? אין, רוצה תשובות. עכשיו. ובאיזשהו מקום הוא חושב את עצמו אלוהים. משום שהיחיד שנותן ולא מקבל זה האלוהים עצמו. לכן לא במקרה כל אלו בהיסטוריה שחשבו את עצמם אלוהים היו בדרך כלל גם רווקים וגם צעירים, בגלל שהוא לא זקוק לאף אדם, נותן את הכל לכולם, אם כן הוא אלוהים. עכשיו זהו שלב הכרחי בהתפתחות הנפשית, ויש כמה צדיקים שזו מדרגתם בישראל.
למה להתאבד?
מה? מרוב אידיאליות. זה הרבה פעמים קור. רגע, אני באמצע משפט. כן? ואיפה הייתי? בלתי. מה? כן, יש כזה, כן. אבל זה חייב להיות תקופה קצרה בהיסטוריה של הנפש. היא הכרחית כדי לקנות את האיזון האמיתי. אבל היא כשל עצמה צריכה להיות קצרה. עכשיו לגבי שאלתך, כן. המתאבדים הצעירים זה בדרך כלל בגלל שהעולם אינו מספק אותם. למה אינו מספק אותם? כי זה עולם שבו אני מוכרח לקבל, ואם כן, אני מרגיש רע. אני מרגיש שאני רע בזה שאני מקבל. כיוון שהאידאל שלי עכשיו הוא לתת. מובן? איני מסוגל לקבל חוסר שלמות. ולכן, יש ייאוש מן החיים. כן, מה? זה האנשה עצמית. כן, מה? לא שומע.
זה לא התקליט שלנו, זה נגיע
למצב שרק ניתן? לא. זאת לא התכלית שלנו שנגיע למצב שרק ניתן, ואני אסביר למה. בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו. סימן. אם הוא ברא, סימן שאנחנו נברא. שאנחנו נבראים. מה ההגדרה של בורא? מי שנותן. אם כן, מה ההגדרה של הנברא? מי שמקבל את מה שהבורא נותן. אנחנו מקבלים רק מהקדוש ברוך הוא. מה? אבל אנחנו מקבלים. זאת אומרת, האידאל המוסרי של תורת ישראל זה לא על מנת לתת, זה לא לתת בלבד, אלא זה לקבל על מנת לתת. בדיוק ההפך של הצביעות של הנותן על מנת לקבל. המקבל על מנת לתת. כלומר, שני יצרים יש באדם, וזה האידאל. יצר הטוב ויצר הרע. כשצריכה להיות העדיפות ליצר הטוב. זאת אומרת, היצר הרע לשם היצר הטוב. אני מקבל על מנת לתת. יותר מזה. אני מקבל את העובדה שאני מקבל. זאת הענווה היותר גדולה שצריכה להיות בנפש האדם. לא רק מקבל דברים. אני מקבל את עצמי כמי שנברא כמקבל. זאת הענווה שלנו כלפי הבורא. ואז מה אני נותן? אני נותן בזה נחת רוח ליוצרי. שאני מצדיק את הבריאה שהוא רצה בה. נובע? אחד מהסימנים הבולטים של הבגרות הנפשית זה כאשר האדם מקבל את זה שהוא עצמו ולא מישהו אחר. אין, זה לוקח הרבה זמן, עד שאדם מסכים להיות הוא. כשהוא מתברר שהוא לא היה רוצה להיות מישהו אחר מאשר הוא, זה סימן שהוא בדרך להצלחתו המוסרית. מובן? כי באיזשהו מקום, המאבק בין הילדים להורים זה תמיד ככה. למה עשית אותי? אני כזה רע. ובאופן נסתר, גם זה אומר לקדוש ברוך הוא, למה בראת אותי? כן. לא הבנתי. שונא מתנות יחיה, זה נכון. אבל האם נאמר שמי שלא מקבל מתנות יחיה? נאמר שהוא שונא את המתנות שהוא מקבל. זה כמו שאומר רבי חיים וולוז'ין, שנא את הרבנות, כן? כתוב במשנה באבות. מה, אז אם ככה, אז מי ייקח שררה? רבנות הכוונה שררה במשנה. אז לכן, שנא את הרבנות שלך, אבל תהיה ברבנות. אלא שתשנא את הכבוד שנותנים לך על זה, ואף על פי כן תקפיד שהכבוד ההוא יינתן, כיוון שזה צורך אותה רבנות. כן, זה באופן פרטי. כן, זה ברור. השאלה מי לקבל, זאת שאלה אחרת. כן, כן, שונא מתנות יחיה, אבל יקבל. כמובן, מה הוא יעשה ממה שהוא מקבל? ייתן. אם הוא יותר צינורי, אז הרבה יותר עובר דרכו. פשוט מאוד. וזה אומר כך, אדם אסף ממון, נותן אותו, למד תורה, מלמד אותה, קיבל חיים, מביא ילדים. כלומר, מה שאני מקבל, אני נותן. כן. נכון. לקבל על מנת לתת, ולא לתת על מנת לקבל. כן. תלוי מי הוא. יש אדם שרוצה לקבל רק כדי לקבל. נכון. יש לו יותר כוחות לתת. בהחלט. וזה, כל הדברים האלה שאמרנו עכשיו, זה נקרא את זה ברמח"ל. הרמח"ל כאן בדרך עץ חיים, מודפס לפניכם משני קטעים, אחד ישר, אחד הפוך, הוא פירש עוד תיקון גדול שנעשה על ידי בני אדם. והוא, מה שאמר, מפי עוללים ועונקים מיסד תעוז, וזה. כי המלאכים, כיוון שאין להם יצר הרע, אין מעשיהם יכולים להעביר אותו. כיוון, איך אפשר להילחם ביצר הרע אם אין לך יצר הרע? אבל בני אדם שיש להם יצר הרע, הם יכולים להעביר אותו. את היצר הרע. להעביר את היצר הרע מהם. להילחם בו. וכדי לתת להם כוח יותר שיעשו זה התיקון לכוח גדול, מה עשה? נתן להם שני העורלה, השנים הראשונות של האדם, שהם כל הזמן עד שהאדם נכנס למצוות, ואז הסתרה האחרה מתדבקת בהם יותר, וזה סוד איוולת קשורה בלב נער. ולכן זה חשוב לתת יצר הרע לילד. למשל, ילד לא רוצה, ילד אוהב לשבור, אז מה עושים? הוא אוהב לשבור, לשמוע את הצליל של הזכוכית נשברת, זה עושה לו עונג. מה עושים? הגמרא אומרת, מה רב היה עושה? נותנים לו כלים שבורים, צדוקים, שמלא לא שווים גרוש, שישבור. מובן? זה חשוב מאוד הדבר הזה, לתת לגיטימציה לכוחות האלה. מה? צריך מה? לרסן. זה בשביל המבוגרים. המבוגרים, יש להם כבר מספיק כוחות, ולכן עכשיו הגיע הזמן של השליטה. אבל מי שלא פיתח את היצר הרע שלו בילדותו, צריך אחר כך לשלם הרבה לפסיכולוג. חבל. וזהו מפי עוללים ויונקים מסד תעוז, להשבית אויב. וזהו לשון להשבית, שהוא כאחד שעומד במלאכה אחת ושובט ממנה. ובמלאכים אין שייך זה, כי כיוון שאין יצר שולט בהם, אינם משביטים אותו, אלא מגרשים אותו. אבל בני אדם להם נוגע להשבית. ובתחילה, כשהאורלה בגוף ומעבירים אותה אחר 8 יום, 8 ימים צריך לומר, אך האורלה הפנימית שהיא אורלת הלב אינה שרה אלא לאחר 13 שנים ויום אחד, לכן כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, זאת אומרת לחנך אותו, כפי שאמרתי, שזה גורם לו שתיפרד האורלה ממנו היטב ואז היא פורשת ימידו לגמרי בזמן המוכן, כנאמר למעלה. כן. זה אחרי גיל 13. לפי הגמרא, בן סוהר ומורה הוא בן 13 שנה. זה יכול לקרות רק בן גיל, יש פה שני מאפיינים לתקופה שבה אדם יכול להיות בן סוהר ומורה. זה צריך להיות בין גיל 13 לגיל 13 וחצי, ובאמצע ההתפתחות המינית שלו. כן, הגמרא נותנת סימנים לזה. שני הדברים האלה ביחד מכשירים אותו להיות בן סוהר ומורה. פחות מזה, יותר מזה כבר לא. זה הזמן העדין, המסוכן. כן, 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 זה השלב שבו הוא יכול להיות מחור ליצר הרע. כן, זה כל ההלכות של בן סורר ומורה, זה לראות, זה לראות אם הוא מחור או לא. כן, זה יש מה לדון בזה. אם היינו לומדים פרק בן סורר ומורה היינו רואים את זה יפה מאוד בהלכות. כן, עכשיו לפי זה, עכשיו כיוון שכל היושבים כאן כבר עברו גיל בר מצווה, אז אנחנו צריכים עכשיו לדעת לא רק איך לקבל יצר הרע, שזה התפקיד של הילדים, אלא איך להתמודד עם היצר הרע. ויש בזה הרבה הרבה מה לדבר. הייתי רוצה כאן להביא לא, לפני כן כן, להביא כמו מהילקוט שמעוני, ילקוט שמעוני שמולפס למעלה באמצע הדף. כן,
לא בדיוק, תודה. איך זה שצריך לעבוד בעצם רק ב-13 לעבוד יותר על יצר הרע?
זאת אומרת, החינוך זה הכנה, זה התכוננות לקראת השלב שבו תתחיל המלחמה בין היצר הטוב ליצר הרע.
ברגע שהוא לא יעבוד יותר
היצר הרע, לפחות יצר הרע. לא, הוא צריך גם לקנות כוחות הנפש, ויחד עם זה להתכונן למלחמה בין היצר הטוב ליצר הרע. כלומר, היצר הרע לפני גיל 13 זה כוחות נפש, זה לא רע, זה חיובי. כמובן, כמובן צריך להיזהר עם פיקוח נפש לפעמים קצת יותר מדי. אז ראשית כל, הנקודה הבסיסית, והייתי אומר כאן, זה נקודה ששנויה במחלוקת פסיכולוגים ידועה. האם האדם הוא בן חורין או לא בן חורין? כלומר, למשל בפסיכואנליזה הפרוידיאנית, אומרים, תשמע, זה נכון שיש לך יצר הרע, ותפסיק עם הרגשות אשמה שקושרים אותך לזה, אין לך שום אשמה, כיוון שממילא אתה נברא ככה. כלומר, אל תנסה להילחם בזה, זה נתון טבעי, אתה רע, דפוק מלכתחילה. אם כך, למה לך להילחם ביצר הרע? תנסה לפנות כמה שאפשר, כמו שצריך, וזה. כלומר, המערכות של הנפש שולטות על הנפש. אחרים, אדלר למשל, מאמינים, וגם היהדות מאמינה, שהאדם הוא בן חורין. זאת אומרת, נכון, כל כוחות הנפש האלה קיימים, ואף על פי כן, אתה גדול מהם. משל, מה הדבר דומה? לעגלה עם עגלון וסוסים. אז לפי פרויד, הסוסים מושכים את העגלון, לפי היהדות, העגלון מושך את הסוסים. זה ההגדרה של החסיד בכוזרי, במאמר ג'. אלא שהטעות תהיה לחשוב שאין סוסים. ברור שיש סוסים. מה, וכי כוחות החיים לא קיימים? וכי אין יצר המין, ויצר הממון, ויצר האכילה, ויצר הכבוד, ויצר השלטון, כל זה קיים? אז אל תעשה כאילו שזה לא קיים. זה קיים, אבל אתה יכול לנווט את זה, לשלוט, להשתמש בזה לטובה. עכשיו, הדבר הזה, המחלוקת הזאת, היא בעצמה מחלוקת בין הצדיקים לבין הרשעים לפי הילקוט שמעוני בשמואל. רמז עין חט, מודפס למעלה. הרשעים הם ברשות ליבם. מה זה ליבם של הרשעים? כוחות הנפש. כלומר, כוחות הנפש הם הקובעים את ההתנהגות. אמר נבל בליבו, ויומר עשיו בליבו, ויומר ירובעם בליבו, ויומר המן בליבו. אבל הצדיקים ליבם ברשותם, שנאמר וחנה היא מדברת על ליבה, ויומר דוד אל ליבו, ויישם דניאל אל ליבו. עכשיו, זה יפה. אז יוצא לפי זה שיש אנשים שנתונים תחת מערכת כוחות הנפש, יש אנשים שנמצאים מעל מערכת כוחות הנפש. אבל מי קבע איזה סוג אדם אני? אני. כלומר, זה נכון, ברגע שאתה רשע, אתה נשלט. אבל אתה יכול לבחור אם להיות צדיק או רשע. כלומר, עולמו של פרויד הוא עולם אמיתי. אבל זה עולם שאתה רשאי להיכנס אליו ולצאת ממנו. במובן הזה הוא לא מוחלט. זה מתאר מהלכים אמיתיים של נפש האדם. אבל אתה יכול להחליט להיות משועבד להם, או להחליט שלא להיות משועבד להם. ומניין בא לך כוח זה בנפש? זה מה שאומר כאן. דומים לבוראם ויאמר השם אל ליבו. כלומר, הבחירה החופשית של האדם, וזה כבר נקודה מטאפיזית, היא המשך הבחירה האלוהית. כיוון שריבונו של עולם בן חורין, או בעל חורין, יותר נכון, הרי אתה בן חורין. זה בא מניצוץ אלוהי שבנפש. אז זה ראשית כל, כלומר, ראשית הניצחון במלחמה המוסרית, זה עצם המודעות שלך לחירות שלך. הרבה מאדם יאמר, יש לי יצר הרע, מה אני יכול לעשות? פתרון פשוט. יש יצר הרע? תחליף את המילים יש לי יצר הרע במילים אני רוצה. אני רוצה את הרע הזה. כלומר, לי יש יצר הרע לאכול סוכריות ביום הכיפורים. אל תגיד יש לי יצר הרע לאכול סוכריות ביום הכיפורים. תגיד אני רוצה לאכול סוכריות ביום הכיפורים. ברגע שאתה מודע שאתה רוצה, ממילא זה בשליטתך. זה לא מישהו זר שבא וקופה את זה עליו. ויש לזה כאן השלכות חשובות מאוד. ראיתי פה בספר חסידי לא כל כך מפורסם, סגולות ישראל, מודפס מצד שמאל, איזה הערה ש... יש פה פסיכולוגיה עמוקה ביותר. אני חושב שספרים רבים נכתבו שמסתכמים רק ורק בפסקה הזאת. ספר סגולות ישראל לרבי שבתאי מהרשובה או משהו כזה, זה ספר לא מפורסם בכלל, על סגולות ותרופות. כאן הוא מביא כאן ערך יום כיפור, סגולה למי שהוא צמא מאוד ביום כיפור. כתב הבית יוסף בסימן תברש י' ח' ובדרכי משה סימן תברש י' ב' בשם הקולבו שהביא הירושלמי. למה הוא מביא את כל זה? לשביא ישר את הירושלמי. פשוט הירושלמי הזה לא מודפס לפנינו. יש הרבה פעמים שהראשונים מביאים דברים של הירושלמי שלא נמצאים בירושלמי שלפניהם. לכן הוא מביא את זה מהבית יוסף, דרכי משה, בשם הקולבו. מה כתוב שם? רבי חנינה, הווייתיו כמה דרבי חגי ביומה דכיפורי. כלומר, רבי חנינה ישב אצל רבי חגי ביום כיפור. אמר לי, צחינה למים. אמר לו, אני צמא למים. יום כיפור, אסור לשתות. אמר לי, זיל שתה. לך תשתה. רבי חגי אומר לרבי חנינה, תשתה. בתר שעתה שכחינה, אחרי כמה זמן ראה אותו שלא שתה, כן? אמר לי, מה הוא? צחית עברה, הצמה עבר. אמר לו, מכיוון דשרית לי, אז לי תצחית. כיוון שהתרת לי, הלך הצמה. שמע מינה, מכאן אנחנו לומדים, דאין היצר מתאווה אלא לדבר האסור, הלקח שפיר דמה למעבד אחי. לכן מותר לעשות כן.
מה?
מה? כן. אבל יותר מזה, זאת הדרכה מעשית.
מסוכן, לא?
למה מסוכן? עד רבה. אני אספר לך סיפור. אני אספר לך סיפור. פעם אחת היה יהודי אחד לפני כמה שנים שהתייעץ איתי, אמר לי, תשמע, יש לי בעיות נפשיות אדירות, מרוב חרדות אני כל הזמן במחילה בית המדרש, אבל הוא אומר, יש לי שלשול, כל הזמן היה זקוק לשירותים כל רגע מרוב חרדות. אז אמרתי לו כך, כל פעם שיהיה לך כזה דבר אתה מקבל 10 שקלים, 10 שקלים על כל שלשול. נהיית לו עצירות. לא, וזה הגיוני. זה הגיוני מאוד. מה ההיגיון כאן? ההיגיון הוא שכל זמן שהאדם חושב שהיצר הרע זה לא הוא. זאת אומרת, הוא אומר, לי אין שום אינטרס ביצר הרע. מה הוא יכול? הוא משתלט עליי. אז בסדר, אז באמת ישתלט. כי הרי יש לו תירוץ מוסרי. ברגע שהוא יודע שיש לו רווח כלשהו מזה, זה מפסיק על המקום. כיוון שזה כבר הופך להיות ברשותו. אז הכרתו המוסרית היא זו שמחליטה אם כן או לא. מילדים? בדיוק עם ילדים, בדיוק עם ילדים. אתה רוצה סיפור? אני אספר לך סיפור. סיפורים היום. פעם ביקרתי אצל מישהו ש... הייתי באיזה ערב עם מישהו ואשתו לא הייתה בבית, והילדים במקום לישון כמובן השתוללו והפכו את החדר. כל פעם היינו מפסיקים באמצע השיחה, הוא היה הולך, צועק, חוזר, כמובן כמה דקות אחר כך עוד פעם. טוב, ראיתי שזה לא עסק, כי רציתי לדבר עם האיש הזה, אמרתי לו, רק רגע, תן לי לעשות את זה. אז נכנסתי לחדר של הילדים וביקשתי מהם להפוך את החדר. כמובן שהם עשו את זה בחדווה רבה, וכל פעם שהם הפכו יותר טוב קיבלו נשיקה. אחר כך אמרתי, עכשיו בואו נסדר. אז הם סידרו והלכו לישון. אז זה טוב גם עם ילדים. לא מדובר על... לא על היצר... יש פה שני מובנים. יש יצר רבה מובן של כוחות הנפש, שזה צריך לספק את זה. לא צריך לדכא. אתה שם לב, בסיפור שלי גם לא דיכיתי פה שום דבר. הפניתי את הרצון שלהם לכיוון אחר. לא לדכא את כוחות הרצון. לעומת זה, זה חשוב עם ילדים במלחמה המוסרית שלהם, כשהם מתחילים להתחנך למושגים של טוב ורע. וזה מתחיל בערך מגיל שבועיים. לא, בכלל לא קשור לנשיקות. לא הבנת מה שעשיתי. המטרה הייתה אחרת לגמרי. לתת לגיטימציה לרע. כיוון שהרע הפך להיות לגיטימי, הוא הפסיד את המטרה שלו. הבנת? כלומר, ברגע שיש יצר הרע לאדם, הוא צריך פשוט להגיב הפוך ממה שהוא היה רגיל להגיב. וכמו כן, גם בחינוך ילדים זה אותו דבר. אם אדם רואה שכל פעם הילד שלו עושה שטות, וכל פעם הוא מנסה למנוע ממנו את השטות וזה לא הולך, אז מה הוא צריך לעשות? להגיב הפוך ממה שהוא רגיל להגיב. שהרי אותה התנהגות רעה עניינה להזמין את אותה התוצאה. ברור? כן. האיסור זה הגדרה מה טוב ומה רע. זה הגדרה. אחר כך אנחנו מדברים על האסטרטגיה של ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. באיזשהו מובן אפשר להגיד ירגיז, כמובן ירגיז אותו, יגיד לו, הנה, מגיע לך. וכמו שאתה יודע, אחד בא לשכנע איזה חסיד להתחתן עם הבת של הצאר. אבל היא גויה. תשמע, סך הכל היא בחורה טובה, ונכון שהיא גויה, אבל תוכל ללמוד תורה בשקל, ועוד כמה דברים. טוב, אחרי הרבה הרבה ויכוחים, השדכן הצליח לשכנע את הצדיק הזה לשאת את האישה של הצאר. עכשיו הוא אומר, טוב, שכנעתי צד אחד, עכשיו אני הולך לצד אחד. למשל, למה הדבר דומה? ליצר הטוב וליצר הרע. כן? אדם צריך להגיד ליצר הטוב, תשמע, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. תעזוב אותי עכשיו. עכשיו, לך תטפל בצד השני. בספק ההנאות. כן. צריך ללמד מה מותר ומה אסור. זה דבר אחד, זה ודאי. אסור לשקר ולהגיד שדבר אסור ומותר. תגיד, זה אסור, זה מותר. מכאן ואילך, לתת את האחריות בידו. כלומר, להעלות את מלחמת היצר לידי מודעות של... כלומר, תראה, ברגע שילד עושה משהו רע והוא מקבל סתירה על זה, אז הוא יודע שהוא לא אחראי, שרק הסתירה מונעת אותו מערה. סימן, ואז הוא לא מאמין בעצמו שהוא מעצמו היה מסוגל לו לעשות את הרע. ברור? לייסר. נכון. זה ברור, רק רגע, 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 רגע. אני אביך פסוק מפורש גם. מונע שבטו, שונא בנו. חוסר שבטו, שונא בנו. כלומר, זה חשוב שתהיה האפשרות של האב להקות. אם לא, אז אין לו מרות. אבל מה המשך הפסוק? חוסר שבטו, שונא בנו, ואוהבו, נותן לו מכות. אם כך, נכון? צריך להיות תקבולת. חוסר שבטו, שונא בנו, ואוהבו, נותן לו מכות. מה כתוב במקום זה? ואוהבו, שחרו מוסר. כלומר, מי שבאופן עקרוני חוסר שבטו מבנו, סימן שהוא עדיף לו. אז הוא שונא אותו. אז הוא צריך לעשות משהו למענו. מה הוא צריך לעשות למענו? שחרו מוסר. מובן? כי זה אסור לרצוח. זה אסור לגנוב. אדונו של עולם. צריך לדעת שזה אסור. עכשיו, הלגיטימציה שאני נותן לרע זה לא להגיד שהוא מותר, אלא לדעת שאני רוצה את זה. זאת אומרת, לא אני, לא היצר הרע קובע בשבילי, אלא אני הוא היצר הרע. מה זה באב שאמר לילד שלו, אתה יותר גרוע מהיצר הרע? למה? היצר הרע עושה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות, אתה גם את זה לא עושה. אומר הילד, איזה חוכמה. לא, אין יצר הרע. אתה מבין? מה שאני בא להילחם נגדו זה החשיבה הזאת המעמידה את היצר הרע בתור כוח חיצוני, דמוני, שדיי, שמתגבר על האדם. זה לא נכון. יש יצר הרע, פירוש הדבר, אני רוצה ברע הזה. ואז מלא, אני חופשי אם לעשות אותו או לא. אבל אני צריך לדעת שהוא רע. מובן? כאן הוא מביא בסוף, ועל פי זה תבין מה שנודע ומפורסם מהרב הקדוש והטהור, אור ישראל וקדושו מריזין זלהר. אמר ביום כיפור האחרון של חייו, שהוא צמא מאוד למים ואין דובר אליו דבר, והיה זה בעוונותינו הרבים, שאם היה אחד מתיר לו, היה לו רפואה גמורה תכף, כמו שכתב הכל בו הנעל, אבל עוונות הדור גרמו שלא ידעו מזה, זכותו, זכות בניו הקדושים יגן עלינו תמיד עליו. טוב, זה קצת קצה הקרחון של לימודי יצר הרע.